אנחנו בחובת תלמידים עמוד י' ד', קראנו בכל אשמתם ובכיכולם עלינו לגולת כל האשמה על בני הנוער בלבד להצטדק על פנחה, הוי בני הנוער, עלינו להרגיש כאב את דאגת הלב גם על התרשלותנו, ורק אז נוכל לחפש עיצה מה לתקן ולעשות, לרפא את שבר עמנו. ולשם נתפלל שיעורנו דרכו ואת לב אבן שבני הנוער יסיר, וכולנו יחד נזכה לעובדו באמת ובלב שלם, ולהיות מישראל לשבחה את פער, ויאמר חזי בעברה דעתנה לגבך. תסתכל על אותו ילד שאני מביא לפניך. לא בהשערות, רק בחוקים איתנים ובעובדות חזקות עלינו לבאר בראשונה מה החילוק בין דור לדור, למה בדורות הקודמים לנו, כל חינוך שהוא היה מועיל, תלמידי כל מלמד ובני כל אב, כולם רובם ככולם היו עובדי השם ולא חנתה. אז צריך להבין מה השתנה. סיבה פשוטה ועיקרית היא שהנוע קם
וחושב... אתה אומר שזה כן היה מציאות?
הוא אומר שקודם המצב היה טוב. הוא אומר, עד הדור הזה היה מצב שכל חינוך עבד. לא היית צריך כל כך ספץ. עשית ככה, עשית ככה, הסתדר.
חשבתי שזה רק היה הסתכלות שלנו.
הוא אומר שעד הדור שלו זה היה ככה. אנחנו היינו אומרים שאולי זה קשור להשכלה, אולי לדברים אחרים. הוא ייתן טעם אחר שאנחנו נראה מאוד נוגע בימינו גם. הסיבה הפשוטה והעיקרית היא שהנוער קם וחושב את עצמו לאיש בטרם במועדו. לא השעיה בדויין אומרים בזה, כי גם כל העולם מקונן אתה על זה, ולא תתה מהסיבה באנו בזה לבאר למה קם הנוער, אבל כך היא העובדה. זאת אומרת, הנושא שאנחנו הולכים להתמקד בו, הבעיה זה שהילד חושב שהוא יודע מה שהוא מדבר.
זה לא בעיה במחנכים, בעל
בחניכים
בעצמם?
הוא אמר, הוא לא הולך לגעת במקור, מאיפה זה מגיע, אבל הוא אומר, מה שהיינו קוראים ביידיש, איך בין דו, אני כאן, לי יש דעה, או ביידיש אומרים ארות גזוקט, הוא אמר. הילד חושב שלאמירה שלו יש משקל והוא בעל דעה, רוח שטות זה עבר על בני הנוער לחשוב את עצמו לאיש בדעת ורצון, בעוד בו דעת מאופך ורצון בוסר ומר. הילד לא מתחיל להבין, הוא בטוח שהוא כן. ועוד הודיעו לנו חז"ל מראש, בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגרא, גם זאת חוצפה היא לחשוב את עצמו ואת דעתו לנאמנים ובטוחים לסמוך עליהם. הדבר הזה כל כך התלכד, עד שמשתוממים אנו לפעמים לראות תינוקות הכי קטנים, ורוח עצמית ואומץ מרומה זה, כבר מבצבץ ועולה בהם לחשוב את עצמם לאנשים, ובדור שלנו זה הגיע לסי. זאת אומרת, זה גם, יש איזה סיבות אחרות בדור שלנו. בדור שלנו, עצם זה שהילד יודע להשתמש באייפון יותר טוב ממך, זה כבר נותן לו תחושה לגיטימית שהוא שווה משהו מולך. אני באוטובוס נסעתי, כשהיינו נוסעים לכוכב יעקב כל שבת, הלוך ושוב, אז היה לי סדר, לא כל שבוע, אבל חלק מהשבועות הייתי לומד עם הילדים על המחשב. זאת אומרת, כל שבוע הם לא התעסקו במחשב, מוצאי שבת הייתי מחבר את המחשב, את השו"ת בר אילן, ולמדנו איגרת רב שיראי גאון, ולפעמים למדנו את המשנה או הגמרא שהם למדו בתלמוד תורה, וככה בדרך חזרה על המחשב. אז היה מיוחד, כי יצא להם לשחק במחשב תוך כדי הלימוד. אנחנו לומדים, וכבר בפעם הראשונה הם בקושי למדו איך להשתמש בעכבר שעל המחשב, והם כבר גילו דברים שאני לא ידעתי קיימים בתוכנה. זאת אומרת, ניסו ללחוץ פה, ניסו ללחוץ שם, פתאום הראו לי שאפשר להוציא ביוגרפיה על כל תנא והמורה שמוזכר בגמרא, תוך כדי שאתה קורא את הגמרא, אם אתה לוחץ על השם שלו, אתה יכול להוציא עליו ביוגרפיה. לא ידעתי שהפונקציה הזו קיימת. זאת אומרת, אני משנה ששוט בר אילן כבר 8 שנים, או אולי יותר, אני לא ידעתי שיש את האופציה הזו, והם בפעם הראשונה, כי הם ילדים, לוחצים פה, לוחצים שם, בום, זהו. עכשיו, לגיטימי שילד יחשוב שהוא חכם. זאת אומרת, ההתקדמות של הטכנולוגיה, והעובדה שהילדים כל כך בקלות קולטים את זה, ומוכנים לנסות דברים חדשים, ואנחנו לא, אז זה עוד גיבוי. יש בזה עוד חולשה ובעצם מכת מדינה. זה שאנשים חושבים, שזה לגיטימי לדבר עם ילד כמבוגר. זאת אומרת, הילד הוא ילד. אם אני מתייחס אליו כמבוגר בהרבה דברים, אני בעצם מבלבל אותו. אם אני אומר, הגיע הזמן ללך לישון, הוא שואל אותי למה, ואני מרגיש מחויב לתת לו תשובה, אז אני בעצם אומר לו, אנחנו שווים, אתה יכול לשאול אותי למה, ואני חייב תשובה. אין בעיה שלפעמים אני אסביר לו, שמע, זה מאוחר, הגיע שעה, אתה צריך ללך לישון. השאלה היא איך המערכת בנויה. אנשים עכשיו, היה את הילד בתל ציון שנפטר, אז היו הרבה דיונים בין ההורים, מה מדברים עם הילדים. מצד אחד אני אמרתי מראש, אמרתי לילדים שלי, תדעו, אנחנו מתפללים, על פי דרך הטבע הוא לא הולך לחיות. שזה לא יפתיע אתכם. זאת אומרת, אנחנו מתפללים, אנחנו מתקווים, והקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, אבל יש גם טבע בעולם. דרך הטבע הוא חולה ברמה שאין מצב שהוא הולך להחליט. ופה אנחנו בעצם מתפללים על נס. בסדר, הם היו מוכנים, שהוא נפטר. זאת אומרת, אבא, איך ידעת? בסדר, זה לא היה גאונות. כששמעתי כמה הוא היה חולה. בסדר, אבל זה היה כי לא היה לי בחירה. זאת אומרת, זה לא היה כי אני בא בגישה, הילד, למה לא לשתף אותו? הרבה הורים באו בגישה, מה רע? שהילד ידע שהוא יהיה מעורה. למה? הנפש שלו צריכה להיות נפש עדינה, לאט לאט להתפתח, ללמוד איך להתמודד עם העולם. אם אני מיד מכריח אותו להתמודד עם הקשיים של העולם, ואני כאילו מבגר אותו, אני לוקח ממנו את הילדות. למה שלא יהיה לו ילדות תמימה? אני צריך... יש היום גישה בפסיכולוגיה שאומרת שזה לא טוב שילד חי עם סיפורים שתמיד הסוף טוב. למה? חז"ל הרי הקפידו לסיים את הנביאים במילה טובה. חז"ל אמרו, הנביאים תמיד סיימו בדבר טוב, וגם המשניות מנסות להקפיד לסיים דבר טוב. יש דבר טוב בלסיים בדבר טוב. זאת אומרת, אני צריך ל... כתוב... תנא דבאליהו, שהקדוש ברוך הוא צופה לטובה. אני רוצה לפתח את הילד הזו, גם כן לצפות לטובה. זה שבעולם אני צריך להתמודד עם דברים שהם לא טובים, בסדר? כי ילד, המורות היו אומרים לנו, כשהיינו מתלוננים לפעמים, אז היו אומרים, באנגלית המשפט הוא Life's not fair. היינו אומרים למורה, זה לא הוגן, אז היא הייתה אומרת, החיים לא הוגנים. וזה מאוד הפריע לי המשפט הזה כילד. מה זאת אומרת החיים לא הוגנים? והייתי עונה למורות, מספיק החיים לא הוגנים, לא צריך שגם את לא תהיה הוגנת. כי מה, איזה מין תשובה זו? כן? זאת אומרת, אתה יכול לומר לי, אני לא צריך להצדיק את דברי אליך, זה לא נראה לך הוגן, זה בעיה שלך. זה אני יכול לשמוע. אל תאמר לי, זכותי להיות לא הוגן, כי החיים לא הוגנים. איזה מין תשובה זו, מה? למה? אני חוזר לפה, אני אומר, הדור שלנו רואה ילדים שכבר בגיל 7-8 יש להם מבטים רציניים, כאילו הם נוטלים את כל החיים על הכתפיים שלהם. למה? זאת אומרת, הם לא אמורים לישא את כל החיים על הכתפיים שלהם, אמור להיות להם ילדות יחסית טובה. השאלה היא איך אני מתייחס אליהם. אחד מהדברים שמאוד מקלקלים זה הטלוויזיה. זאת אומרת, ההבעות שהם רואים בטלוויזיה, הרי כל הזמן הטלוויזיה צריכה להזיז את הרגשות של האדם. אם יש לך 5 דקות שלא הניעו את הרגשות שלך, אז זה סרט משעמם. אז כל רגע צריך להיות משהו קצת קיצוני. זאת אומרת, או מתח, או שמחה, או עצבות, אקשן. אבל ממילא ההבעות שהטלוויזיה מראה, אני לא דן בתוכן, ההבעות הן הבעות קיצוניות, הן הבעות של מעט שמחה. זאת אומרת, יש מעט מאוד שמחה, כי זה לא כל כך מושך. אבל הרבה מאוד מתח ורצינות וכעס ובגידה וכל הרעיונות שבעצם אולי למבוגר זה מרתק, אבל לילד זה מכניס אותו כל הזמן להסתכלות על החיים של רצינות וצער ועצבות ולחץ, שזה בעצם מה שהוא רואה כל הזמן. עכשיו, יכול להיות שאני בבית שלי אין לי טלוויזיה, אבל הילד שלי בא במגע עם ילדים שיש להם, או חברה שיש לה, ובעצם נוצר מצב שיש איזשהו נורמה חברתית שילד בגיל 7-8 זה מאוד נורמלי שהוא בהבעה מאוד רצינית. זאת אומרת, הבעה רצינית, גישה רצינית לחיים, אמירות רציניות. מי אתה? לא הבנתי. מה אתה צריך להיות כל כך לחוץ? יש לנו...
הרב מצד שני אמר משהו פעם על שאם אנו נגיע לכאילו מה לעשות עם זה שילד נגיד מול טלוויזיה הרבה זמן. כאילו הרב ציטט איזה רב אחר, לא זוכר, זה פיינשטיין.
יש בזה חיסרונות אחרים, אף אחד לא אומר שהם חיסרונות אחרים. הוא אמר מצד הביטול זמן, שהילד בעצמו יצא מזה. זה החיות שלו לצאת מזה.
מצד התוכן יש לו ספק
שלו. אני אומר, בתוכן יש בעיות אחרות.
לא תוכן,
זה גם בעיות. בסדר? יש הרבה בעיות, כן.
זה גם בתוכניות הקשרות אפילו.
נכון. זה מה שאני אמרתי לאשתי, מישהו ניסה למכור לנו תוכנית קשרה. ועל התמונה מבחוץ, אתה רואה זה שמנסה להציל את הילד מאנשים שחטפו אותו, אמרתי, תראי את הבאות. זה סרט גוי עם שמות יהודים ופאות, אז מה? היהודים פאות הוא גם עם מקדח, זה אותו דבר. אז הוא לא ינבל את הפה, אבל אתה בעצם מעביר לילד את אותו מסר. למה? החיים צריכים להיות כאלה? יש התמודדויות בחיים, נכון. אבל אני לא צריך לגשת לחיים מתוך גישה עצבנית, רצינית, כל החיים על הכתפיים שלי. זה לא כל החיים על הכתפיים שלי. וחלק מה שאנחנו יכולים להקנות לילד, זה איזושהי תמימות וידיעה שאין לו אחריות לפתור את כל הבעיות של העולם. אז אתה רוצה... יש בעיות? מה?
למה יש לו אחריות?
יש לו אחריות לשחק, להיות ילד טוב. פה ושם לעשות חסד. אבל זה מאוד מאוד לגיטימי, שמאוד מעניין אותו הבלון שלו, והבובה שלו, והלגו שלו, וזה טוב מאוד. אז נראה אותו, הוא לא צריך להיות עסוק, יש לנו עכשיו בעיה שצריך ללכת למקלט, או לא, יש הזקות. אין לי ברירה, יל צריך להתמודד עם החיים, אני לא יכול לקחת את זה ממנו, זאת אומרת, אני לא יכול להגן עליו. בסדר, זו המציאות, זו המציאות, אבל מה שאני לא צריך להטיל עליו, וגם בסיפור הזה של הסירנה, אז אני חושב שחשוב לדבר עם הילד, הכל יהיה בסדר, השם שומר עלינו, ואנחנו נמשיך להתפלל. אבא, אתה בטוח שהכל יהיה בסדר? אני בטוח שהשם שומר עלינו. איפה לישון? הילדים שלי התלבטו אם לישון מתחת למיטה או על המיטה. אמרתי להם, האם לישון מתחת למיטה או על המיטה? אמרתי להם, תראו, מבחינה אמיתית הם יורים את הטילים מהצד ההוא. החדר שלכם, גם אם טיל היה נופל, הוא היה נופל בצד השני של הבית. אין כל כך סיכויים לחדר שלכם. אבל אם אתם רוצים, אתם יכולים לישון מתחת למיטה. אז לילה אחד, ליל שבת ישנו מתחת למיטה. אתמול בלילה כבר יצאו למיטות עצמם. אמרתי להם, תראו, אני בעד שתישנו מתחת למיטה, אבל אני אגלה לכם סוד, אני לא. אני לא הולך לישון מתחת למיטה. מה?
ישנו מתחת למיטה.
כן. יש בזה גם היגיון אמיתי. זאת אומרת, הפחד הוא שטיל יכול לגרום נרסיסים, ובכל זאת המיטה סופגת. זאת אומרת, מבחינה אמיתית, גם אם טיל נופל ומפוצץ חלונות...
זה לא עוזר מהטיל אפילו.
זה לא עוזר מהטיל, אבל הטיל הרי הרבה יותר נזק יש, זה למה שאומרים לך לצאת מהאוטו, כי הרי החלונות מתפוצצים מההד. אז זה נכון שאם הם מתחת למיטה, זה כן קצת יותר מגן עליהם.
אם היה לרב מקלט, וילדים היו רוצים לישון במקלט, היית נותן להם?
כן. אם זה נותן להם תחושה של בטיחות, למה לא? הייתי אומר להם, תראו, אני לא רוצה, אני לא חושב שצריך, אבל אם אתם תהיו יותר רגועים שם, אז נלך לשם, בסדר? אין לי מקלט, והמקלט הוא כל כך רחוק, זה רק לחצות את הכביש, אבל עם כל החמולה, לא נספיק. אז בסדר. הייתי בירושלים,
כשהיה... אני צריך לישון במקלט הציבורי.
אני אומר, אני לא יכול, למרות שהוא פתוח, זה לא ריאלי. היה הזקה, נכנסתי לבניין, ונכנס, כל הבניין נכנס למקלט. היה שם ילד בן 10 שתחיל לשיר, והעיקר לא לפחד כלל. עכשיו אני עם הטילים, אני מנסה לומר טילים, והוא צועק בקולי קולות, והעיקר, והעיקר. ואני התלבטתי אם הוא מנסה להרגיע את האחים הקטנים, או את עצמו. וזה מאוד תפס אותי, כי בעיניי הוא הלחיץ את כולם בצעקות שלו, והעיקר לא לפחד כלל. אני אומר את זה כי גם פה הגישה הזו להרגיע את הילדים, וצריך לדעת לעשות זה בחוכמה, כי לפעמים אתה אומר לו, אל תפחד, אל תפחד, בסדר, אתה הלחצת אותי, בסדר, באמת לא פחדתי קודם, בסדר. אבל זה קושי של הדור. זאת אומרת, תלכו לגן איפה שהילדים רואים טלוויזיה, תלכו לגן או לכיתה א' ב', אתם תראו הבאות לגמרי שונות מאיפה שלא רואים טלוויזיה. זה פשוט, לאט לאט הילד לא מת, הבאות האלה. תדבר עם ילד, אתה מיד רואה איפה הוא חי. יש רוגע פנימי, שזו מתנה טובה שיש לילד, שיכול להיות לו את הרוגע הפנימי הזה. זה רוגע שבא מכך שאין לו את הלחץ הזה בחיים. זה למה שאחד מה... הדברים שאני חושב שצריך לחפש בבית ספר, אז זה פחות לחץ. הילד הרי באופן טבעי יתפתח, תלמד אותו, יתפתח, פחות, יותר. תלחץ אותו, אז אתה בעצם לא יודע. המשל של אבא שלי, אבא שלי תמיד אומר, החיים זה כמו ספוג מלא מים. אתה יכול להרים אותו, אתה יכול להזיז אותו. תתחיל ללחוץ אותו, תצליח בצד אחד, אבל המים יצאו מהצד השני. אתה צריך להתנהל איתו בעדינות. אז אותו דבר, החינוך. זאת אומרת, יש גבול כמה אתה יכול ללחוץ, וזה אחד מהמפתחות גם בחינוך. אם נגענו בזה, אז יש עוד נקודה פה שהיא חשובה. הרבה פעמים בן אדם רואה מצב שהוא או הבת זוג שלו לא רגועים. עם ילד פלוני, זאת אומרת, באופן טבעי, לכל הורי יש את הילדים שהוא מסתדר איתם, שהכל זורם, יש את הילדים שזה פקק של עצבים. הילד יודע איזה כפתור ללחוץ, גם לא בכוונה, אבל הוא מוציא את ההורי מהכלים. וההורי יכול לומר הגיונית, אובייקטיבית, זה לא אשמת הילד, אבל בשטח ההורי יוצא מהכלים. צריך לדעת את האחריות שלנו. קודם כל להיות פתוחים בנושא. כשהזוג מדבר על זה, אני רואה שאם פלוני או פלונית אני לא מצליח, ובית, אנחנו צריכים לגבות אחד את השני. זאת אומרת, אם לי יש תקופה שאני לא מסוגל להתמודד עם הבן הזה או הבת הזו, אז אשתי צריכה למצוא את הדרכים לתת יותר תשומת לב. זה מאוד מצוי כשבנות מגיעות לגיל, הייתי אומר 12-13, אבל בימינו זה כנראה ירד לגיל 8-9, שהם לא מסתדרות עם האמא. עד שהם יגיעו לגיל 20, הדברים לא נרגעים. עכשיו זה אומר שאבא צריך למצוא את הדרך לתת את תשומת לב. יש איזושהי דינמיקה מסובכת, מורכבת, בין בת לאימא שלה, כשהיא מתחילה להגיע לגיל ההתבגרות, אתם תראו בעזרת שם, או כבר רואים שהילדה, יש לה הערה על כל דבר שהיא עושה. אמא זה לא היה יותר טוב, היא עושה ככה. אמא עולה כדאי לעשות ככה. יש לה דעה, יש לה חוות דעת, והיא כמובן מבינה יותר טוב. והאמא, גם שאמא טובה ורגועה והכל טוב, אבל באיזשהו שלב זה כבר מתחיל להיות פיצוצים. זה טבע הדברים. זאת אומרת, יש גם אותו קטע עם בן. זאת אומרת, דיברנו אז, אני חושב, לפני שבוע, שבועיים, שיש תקופה שמבחינת הילד, אתה בן אדם האחרון שיודע מה שהוא מדבר. זאת אומרת, כולם מבינים עניין, רק אתה הטיפש. אתה אבא, אז אתה, מה אתה יודע כבר? אתם מכירים, יש אמירה מפורסמת של מרק טוויין. כן? כשהייתי בן 13-14, אבא שלי היה כל כך טיפש, שבקושי היה לי את הסבלנות שהוא היה בחדר. איך שהתבגרתי בין גיל 18-24, התפעלתי כמה הוא למד בתקופה כל כך קצרה. זאת אומרת, יש גיל שגם עם הבנים יש קושי. בסדר, צריך, זה הרבה תלוי באופי של הילד ואופי של ההורה, אבל העניין הזה שצריך לתת את הנעימות, לפעמים זה באיזון בין הבני זוג. זה לאו דווקא כל אחד יכול תמיד לתת לכל ילד. לפעמים צריך לדעת שפה האמא צריכה, פה האבא צריך.
למה כשל הילדים לא להחיץ אותם בכלל?
לא אומר לא להחיץ בכלל. מותר לדרוש מילד.
כן.
מותר לצפות ומותר לתת לו על הראש כשהוא לא עושה.
אז איך עושים את זה? איך עושים את זה בלי לחץ?
לא, רגעים של לחץ הם בריאים. זה בריא שילד צריך להתמודד עם יום שישי אחר הצהריים שכולנו לחוצים. לך, תוקן את הפחי זבל, תעזור באלף, תסדר את החדר, תסדר בית. זה נורמלי, זה חלק מחיים נורמליים. כל עוד שהמכלול הוא רגוע, זה שיש נקודות של לחץ, החיים הם עם לחץ, אין מה לעשות. צריך לצאת להספיק אוטובוס, תזדרז. כן, זה נורמלי. אני אומר, אבל השאלה היא מה האווירה הכוללת. וזה, אתה בוחן, אתה רואה את הילד. טוב, אני אספר לכם סיפור לא נעים ולא נחמד, אבל שווה שתכירו אותו. בסדר, כבר הקלטתי את הסיפור הזה, סיפור לא נעים כי הוא לא יפה עליי, אבל בסדר, אתה ודאי כבר שמעת את זה. היה תקופה שהיה לי ויכוח עם אשתי. כל הזמן טענתי שאפשר לעשות את הדברים בצורה יותר יעילה. אמרתי לה, ארוחת בוקר, אפשר לומר לילדים, תשמעו, ארוחת בוקר, אנחנו צריכים לצאת ב-8:10, בוא נאמר, לגנים, מי שסיים, סיים. לא סיימתם, אל תאכלו, אין בעיה, אתם לא עושים לי טובה. אנחנו ב-8:10 יוצאים. מה שאכלתם, אכלתם, מה שלא, לא, אני לא רב איתכם. וכל הזמן טענתי לאשתי שבעצם לא צריך לבלות כל כך הרבה זמן במריבות, בדיונים. תאמרו לי מה אתם רוצים, זה יהיה מוכן. הכל יכול להיות הרבה יותר מסודר ויותר מתוקתק בלי מריבות. יופי. הגיע היום, אשתי הייתה בשמירת הריון, היא בבית חולים, אני מנהל את הבית, והגיע הזמן, תיאוריות שלי עכשיו הולכות למעשה, כן? בסדר? הבית תקתק, מסודר, כביסות נעשו, רצפה נקייה, ילדים ידעו, 8:10 יוצאים לגן, מי שרוצה אוכל, מי שלא רוצה לא אוכל, וכך הלך, ושבוע ימים, 10 ימים, הם כבר התרגלו, כמעט תמיד אכלו, בלי ויכוחים, לכאורה אווירה נעימה, נכון? כעבור שבוע וחצי אני פתאום רואה את אחד מהילדים יושב לו מתחת לשולחן, לבד, פשוט מסתכל למטה בדיכאון. פשוט ככה, יושב מתחת לשולחן, ככה מסתכל על הרצפה. אמרתי, אוקיי, בסדר. אז התיאוריות האלה של משטר צבאי וסדר, ובלי לצעוק, רק אלה עובדות, זה לא עובד. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו הבעלים בתיאוריה, יש לנו תיאוריות שאם רק נעשה סדר כזה, זה יהיה ככה. זה יהיה פחות צעקות, זה יהיה יותר רוגע. בסדר, זה לא תמיד עובד. זאת אומרת, צריך לדעת שהגישה של אישה, הרבה פעמים, כמה שאנחנו הגברים, הרבה פעמים יש לנו טענות, זה מתיש, ולמה להתווכח, ולמה לדון, ולמה לא להציב עובדות. יש מקום לזה, יש גם מקום לזה, וחשוב האיזון. זאת אומרת, בלי זה אתה הולך לאיבוד. חייבים את האיזון הזה. אני אומר, הרוגע שאנחנו מדברים עליו, אתה שואל מה עם לחץ. לפעמים אנחנו חושבים שמשהו לחץ, אבל מבחינת הילד האלטרנטיבה יותר לחץ. אני חשבתי שיש פחות צעקות כשאני מנהל את העניינים. הכל מתקתק יותר חלק. זה לא ככה, כי מבחינה אמיתית, מבחינת הילד זה היה יותר לחץ. זאת אומרת, הילד תפס את זה, אני חייב לסיים עד 8:10. הוא לא תפס את זה, תשמע, אני אסיים, אני יכול לראות את זה בצורה רגועה שעושים את זה. לא, למה זה? זה לא הלך ככה. אז זה בסדר, זה מה שבוחנים בשטח. אז הוא אמר, בעצם לב ליבה של הבעיה, של האתגר של הדור שלנו, זה שהילד מחשיב את עצמו לפני שהוא יודע כלום. זאת אומרת, הוא חושב שהוא יודע. ופה אחד מהבעיות שנולדו גם בכמעט 100 שנה האחרונים, זה גם כן האחרונות, זה התיאוריה של הדמוקרטיה בניהול הבית. זאת אומרת, זה גם כן גרם הרס גדול. כי תדמיינו מציאות שמגיע הזמן ללכת לישון, או מגיע הזמן לעזוב את סבא וסבתא, הגיע הזמן ללכת הביתה. זאת אומרת, ילד הגיע הזמן ללכת הביתה. הילד אומר, לא רוצה. מה ילד בן 5 יודע? הוא יודע אם הוא יהיה עייף, הוא יודע אם הוא יסבול, הוא יודע שאתה צריך לקום לעבודה מחר, הוא יודע שהוא כבר מתחיל להציק לסבא וסבתא, הוא יודע שהוא נהיה פראי כי הוא כבר עבר את השעה, הוא לא יודע, הוא יודע לומר, לא רוצה. עכשיו, אם אתה מנהל את הבית לפי התיאוריה הזו, צריך לדון, צריך לעשות דיון משפחתי. ואם הרוב אומר להישאר, אז אתה בבעיות. הילד בן 7, ילד בן 5, ילד בן 3, אמרנו, הלך עליך. חלק מהמתנה שהורי יכול לתת לילד, זה התחושה שיש מישהו שיודע מה שהולך פה, מישהו שמנחה, מישהו שאוהב אותי, עושה דברים לטובתי, ולא תמיד מוותר לי, ולא תמיד צריך להסביר לי. וזה גם נותן לו תחושה של ביטחון. זאת אומרת, העניין הזה שהילד חושב שהוא יודע כשהוא עוד לא יודע, זה בסוף גם מבלבל אותו, וזה בסוף מעורר את הביטחון העצמי שלו. כי אם אנחנו פה נדמיין זה ספינה, ואני הנהג, אבל אני לא יודע איך לנהוג, זה מאוד מפחיד. אם אבא ואמא הנהג, ואני יכול להיות הנוסע שכל הזמן יש לו תלונות והערות, אז זה בסדר, אני יכול להסתדר. זאת אומרת, הוא צריך את התחושה שהוא לא הנהג. וכשנותנים לו את זה, זה לא צריך להיות בבום, למרות שלפעמים זה כן יהיה. לפעמים, אני אתן לכם דוגמה ששאלו אותי שלשום, אם אני אי פעם מתערב בהחלטה של תלמידים במכון, מתי להתגייס. אמרתי שאני לא מתערב. אמרו לי, אתה חושב שהם לא עושים טעות בזה? שלפעמים לא יודעים מספיק יהדות והם יוצאים לצבא ובסוף זה הורס. אמרתי, ודאי שעושים טעויות, אבל אני לא מתערב. אז אמרו, רגע, למה לא? אמרתי, תראו, לפני 10 שנים הייתי פה בשנה הראשונה, היה תלמיד שהיה קשר מעולה בינינו, והוא גדל ובאמת כל הזמן התקדם. ואז יום אחד הוא בא ואמר לי שהוא מתגייס עוד שבועיים, ואני נדהמתי, שאלתי, למה אתה מתגייס? אז הוא אמר, עם ישראל צריך שאנשים ילחמו, תן לי. אמרתי לו, מי אמר שזה הזמן הנכון להתגייס עכשיו? אז הוא ענה לי, מי אמר ששאלתי אותך? קם ויצא מהחדר ולא דיבר איתי שוב. זאת אומרת, בזה הסתיים הקשר בינינו. לא ענה לאימיילים ולא כלום, וזה בן אדם שתחשבו, חודשים פיתחתי קשר, למדנו טוב יחד, למדתי את הלקח. אמרתי, זה זווית שאני לא נכנס אליה שוב. אם מישהו יבוא וישאל אותי, אני בשיא העדינות אדבר איתו ואחשוב יחד איתו. אני לא אקח עמדה, כי גיליתי שלפעמים אתה...
אבל המסקנה היא לא עניין של לנקוט עמדה, היא לבקש רשות לנקוט עמדה. זו המסקנה.
או לדון עם הבן אדם למצוא את התשובה יחד.
כן.
לבקש רשות.
אז אני אף פעם לא לוקח עמדה. אני שואל אם הם רוצים לדון איתי, ואם הם רוצים לדון איתי, אנחנו דנים יחד וחושבים יחד ומסתכלים ואומרים, תראה, הנה הרווח, הנה ההפסד, עכשיו שהוא יחליט, אבל אני לא לוקח עמדה.
זה לא שזה לא עניינך.
זה לא שזה לא ענייני, אבל זה לימד אותי שאצל הרבה אנשים בתהליך החזרה בתשובה, יש מציאות שהציונות קודמת ליהדות. וזה לא מתהפך בקלות או במהירות. אז ממילא אתה צריך לדעת טוב מאוד מה לא לגעת בעצב הזה. כי זה, אם אתה תראה לו שאולי יש פה איזשהו קונפליקט בין היהדות והציונות, ואולי הוא צריך לתת יותר זמן ליהדות, אז הוא לא ינטוש את הציונות. זאת אומרת, בעיניו זה יהיה נטישה של הציונות, והוא יעזוב את היהדות, הוא לא יעזוב את הציונות. אני אומר, זה חזרה לענייננו. אני רק רציתי להביא את זה כדוגמה, שלפעמים תשובה, זו תשובה לגיטימית. זאת אומרת, הוא נתן לי תשובה שכאב לי, עד היום כואב לי. אבל לפעמים זו כן תשובה לגיטימית. מי אמר ששאלתי אותך? אולי אפשר לומר את זה לילד בצורה יותר עדינה, אבל בעצם האמירה היא בכל זאת חשובה. חלק ממה שהוא אומר פה, שהילד חושב שהוא יודע בגיל מאוד מאוד צעיר, חלק מזה זה יכול להיות אשמת ההורה, שהוא נותן לילד את התחושה הזו שהוא יודע בגיל מאוד צעיר. או שואל אותו, או שהוא נותן לו את התחושה הזו. מאוד מצוי שהורים יש להם דיון, וילדים מתחילים להביע חוות דעת. אתם דנים לאן ללכת לטיול. זאת אומרת, יש עכשיו חול המועד, לאן נלך? אז אם זה דיון משפחתי, טוב מאוד. אבל יכול להיות שזה לא דיון משפחתי, אתה מנהל דיון עם אשתך, והילדים שם, אז הם נהפכים חלק מהדיון. אז אתה יכול לומר, טוב מאוד, זה דיון משפחתי. זה גם לגיטימי מדי פעם לומר, רגע, אני מדבר עם אמא שלך, למיטב ידיעתי, אתה לא חלק מההורות בבית הזה, נרצה את חוות דעתך, נאמר לך. זאת אומרת, זה צריך לבחון. זה טוב מאוד שהם חלק מדיון, אם זה דיון שהם שייכים שם. הרבה פעמים אתה מנהל דיון, במקרה הם שם, ממילא הם חושבים שזכותם להביע חוות דעת. זה המקום להזכיר להם שלא, לאו דווקא שזכותם להביע חוות דעת, ושוב, הדברים לא צריכים להאמר בתקיפות.
זה הפוך מעולם היום.
נכון, זה מה שאמרתי. אמרתי שזה אחד מה...
יש לו כאילו רק בעיה בילדים. בעיה בכולם, שכולם חושבים שחוות דעת שלהם זה משהו.
כן.
מה התקשורת, לא? כאילו, כולם חושבים שמה שאני אומר זה גם... שווה ו...
כן, אני לא יודע מאיפה. לא יודע מאיפה זה בא.
זה לא רק התקשורת. זה הכל. היום יש אפילו מישהו שיכול לתת חוות דעת על זה, על הרב הראשי.
כן.
לומר איך הוא ומה הוא...
לא יודע.